שלום לכל המאזינות והמאזינים הצעירים של מסע אל גוף האדם. זה יאיר. משימות המחקר של מסע אל גוף האדם הן ההזדמנות שלכם להיות חוקרים צעירים. בפרק המיוחד הזה, הגדנו לכם 7 משימות מחקר שהתפרסמו העונה ויכניסו אתכם לעולם המרתק של המדע. את כל משימות המחקר תוכלו לעשות באמצעות חומרים שיש כמעט בכל בית, ולרוב תצטרכו עזרה של מבוגר, אז שימו לב. אנחנו גם ממליצים להזין לפרקים לפני שאתם מתחילים לבצע את המחקר, כדי שתוכלו להיכנס לעניינים. וגם יש בונוס מיוחד. פתחתי פדלט, שזה מקום שבו תוכלו לשתף את התוצאות שלכם, לשאול אותי שאלות ולראות את התוצאות של ילדות וילדים אחרים. זה מקום מעולה לעשות מדע. קישור לפדלט וגם לכל הפרקים תוכלו למצוא בתיאור של הפרק הזה. אז צאו לחקור. בהצלחה.
משימת מחקר. משימת מחקר.
משימה ראשונה, שמות מדעיים, מתוך פרק 51, קרולוס לינאוס. במשימת המחקר שלנו היום, אנחנו מבקשים מכם המאזינים שלנו למצוא את השם המדעי של בעלי חיים או צמחים בסביבה שלכם, או שלא. תוכלו לבחור כל בעל חיים או צמח שאתם רוצים. כמה שיותר משונה, ככה יותר טוב. בעזרת מבוגר, או בעצמכם אם אתם מספיק גדולים, תיכנסו לערך של היצור שבחרתם בוויקיפדיה. אם אתם לא יודעים מה זו ויקיפדיה, כדאי שתכירו אותה. זו אנציקלופדיה ענקית, עם המון מידע מעניין על כל דבר אפשרי בעולם. לרוב היצורים שתבחרו, יש ערכים בוויקיפדיה העברית, ולאלה שלא, נסו את ויקיפדיה באנגלית. כשתמצאו את היצור שלכם בוויקיפדיה, חפשו בתיבה האפורה מתחת לתמונה שלו את השם המדעי. שם תמצאו לרוב שני שמות, שם הסוג ושם המין. למשל, האדם הוא הומו ספיאנס, סוג הומו מין ספיאנס. בקשו מההורים לצלם בטלפון תמונה של היצור ולהוסיף את השם בעברית ואת השם המדעי שמצאתם. בקשו מהם להוסיף גם את השם שלכם, הגיל ומהכן אתם, לעלות לאינסטגרם ולתייג אותי, DR יאיר פוזניאק. ואולי היצור שלכם יופיע בסטורי שלי. אל תשכחו לעקוב.
משימה מספר 2, הנבטת זרעים, מתוך פרק 52, ממלכת הצמחים.
נסו להנביט בעצמכם זרע כלשהו. זרעי שעועית הם גדולים ומתאימים לניסוי, אבל תוכלו להשתמש גם בזרעים אחרים. קחו צנצנת בגודל בינוני ומלאו אותה במגבות נייר. מומלץ להיעזר במבוגר. קחו מים והרטיבו את המגבות, רק תיזהרו לא להציף את הצנצנת, רק עד שהמגבות תהיינה ספוגות במים. עכשיו, קחו כמה זרעי שעועית והכניסו אותם בין המגבת לצנצנת, כך שתוכלו לראות אותם על הדופן. ודאו שהם מכוסים בנייר לח מכל הכיוונים. עכשיו, השאירו אותם כמה ימים וחזרו לבדוק כל יום מה קורה. אל תשכחו לשמור את המגבות לחות כל הזמן. בהתחלה, הזרע סופח מים ומתנפח. זה גורם למעטפת החיצונית שלו להתבקע. בהמשך, תוכלו לראות שורשון קטן מתפתל לו מהזרע כלפי מטה. השורשון הזה ממשיך לספוח את המים מנייר המגבת. מהצד השני של הזרע, אתם תראו חלק שנקרא ניצרון, שהוא בעצם גבעול קטן. אם הניסוי יצליח מאוד, ייתכן שתוכלו לראות בתוך כמה ימים עלים קטנים נוצרים בקצה הניצרון. עד ליצירת העלים, הזרע השתמש בחומרי אנרגיה שהיו בתוכו על מנת להתפתח. מרגע שנוצרו עלים ירוקים, הם מתחילים לבצע את תהליך הפוטוסינתזה ולייצר את המזון עבור הזרע המתפתח. באותה צורה, תוכלו לגדל אצלכם בבית צמחים מסוגים שונים, צמחי תבלין, ואפילו צמחי פרי כמו פלפלים או עגבניות. הניסוי שלכם עבד? בקשו מההורים לצלם את הצמח שיצרתם או לעשות סרטון קטן שמציג את ההתפתחות שלו. העלו לאינסטגרם בצירוף שמכם, גילכם ומהכן אתם ותייגו אותי, DR יאיר פוזניאק. אולי הצמח שלכם יופיע בסטורי שלי.
משימה מספר 3, גידול עובש, מתוך פרק 53, ממלכת הפטריות.
רוצים לראות בעצמכם התפתחות של עובש? לניסוי הבא תצטרכו פרוסת לחם, שקית אטומה כמו זיפלוק ומעט מים. וגם מבוגר שיכול לעזור לכם אם אתם קטנים מדי. רססו את פרוסת הלחם במים, לא הרבה מדי, והכניסו אותה לשקית. יתמו טוב את השקית ושימו אותה בטמפרטורת החדר, כלומר במקום לא קר מדי ולא חם מדי, והמתינו להתפתחות עובש. חשוב שתהיו סבלניים, זה יכול לקחת כמה ימים. אתם יכולים גם לצלם תמונות של הלחם העבש, אולי אפילו לעשות סרטון מתמונות שמראה את התפתחות העובש. איך נראה העובש שלכם? באיזה צבע הוא? האם אתם יכולים לזהות כמה סוגים שונים של עובש? בואו נבין איך זה עובד. בלחם יש סוגים שונים של סוכרים שהם מקור מזון טוב עבור פטריות העובש. המים מהווים סביבה לחה שעוזרת לפטריות להתפתח. לא סתם משתמשים בביטוי פטריות אחרי הגשם. השקית הסגורה שומרת על הלחם לח ומונעת ממנו להתייבש, והטמפרטורה הנוחה גם היא מקדמת את התפתחות העובש. שימו לב, לא לפתוח את השקית, לא לגעת בלחם ובטח לא לאכול אותו. חלק מהפטריות יכולות לגרום לכם למחלות. עכשיו בואו נקפיץ את הניסוי שלכם בכמה רמות ונבדוק אילו גורמים יכולים להשפיע על התפתחות העובש. נסו לבצע את אותו הניסוי בלי להשקוט את פרוסת הלחם במים. מה לדעתכם יקרה? האם יתפתח עובש או לא? אם לא יתפתח עובש, מה זה בעצם מוכיח? אתם יכולים גם לבצע את אותו ניסוי, אבל עם סוגים שונים של לחם. האם יהיו הבדלים? ואם כן, ממה לדעתכם הם נובעים? לבסוף, אתם יכולים לבצע את הניסוי עם לחם מאותו סוג, אבל בטמפרטורות שונות. שקית אחת תהיה במקרר, שקית אחת במקום חשוף לשמש כמו מרפסת, שקית אחת במקום עם טמפרטורה נוחה. השוו את העובש שהתפתח לאחר 5 ימים. איפה יש הכי הרבה? ולמה לדעתכם זה קורה? אם צילמתם תוצאות מעניינות, בקשו מההורים להעלות לאינסטגרם ולתייג אותי, DR יאיר פוזניאק. אל תשכחו לציין את שמכם ומהיכן אתם. אולי התמונה שלכם תתפרסם גם באינסטגרם שלי.
משימה מספר 4, הדפחת בצק, מתוך פרק 53, ממלכת הפטריות.
במשימת המחקר הזו, אנחנו נכין חלה טעימה, ועל הדרך נלמד מה התפקיד של שמרים בתהליך התפיחה של הבצק. המתכון באדיבות עדי קלינגהופר או עדי קוש, ותוכלו למצוא את הקישור לאתר שלה בפוסט של הפרק. לטובת הילדות והילדים שלא יכולים לאכול גלוטן מקמח לבן, תוכלו למצוא בפוסט של הפרק גם מתכון מעולה לפיתות נטולות גלוטן. תהליך התסיסה עובד שם בדיוק באותה צורה. למתכון של החלה תצטרכו מיקסר, קילוגרם אחד של קמח, 20 גרם של שמרים יבשים, חצי כוס סוכר, 3/4 כוס שמן רגיל, 2 כוסות מים פושרים וכף מלח. אתם מוזמנים להיעזר במבוגר כדי להכין את החלות, וזהירות במיוחד בחלק שבו מכניסים אותן לתנור. מוכנים? קדימה. בקערת המיקסר, שימו את הקמח, השמרים והסוכר. חברו וב לישה וערבבו על מהירות נמוכה. הוסיפו בזרם דק את השמן ולאחריו את המים. המשיכו לערבב והוסיפו את המלח. המשיכו ללוש את הבצק כ-10 דקות על מהירות בינונית. כשעברו 10 דקות, העבירו את הבצק החלק לקערה משומנת, כסו בניילון נצמד והשאירו במקום חמים ונעים וצלמו תמונה אחת של הבצק שלכם. נחזור אליו בעוד שעה. עכשיו מתחיל להתרחש הקסם. הקמח והמים ביחד יוצרים בצק. התאים של השמרים כלואים בתוך הבצק הזה בלי חמצן, כי גם כיסינו את הקערה.
אוי, הם מסכנים.
ממש לא. יש להם גם סוכר שהוספנו לבצק, ואמרנו שזה מקור האנרגיה. עכשיו השמרים מתחילים לאכול את הסוכר ולהציס אותו לפחמן דו-חמצני ולאלכוהול. הפחמן הדו-חמצני הוא גז. השמרים משחררים את הגז הזה, אבל בגלל שהוא עטוף בבצק דביק, הוא לא מצליח להשתחרר החוצה, הוא יוצר בועות בתוך הבצק. הבועות האלה גורמות לבצק להגדיל את הנפח שלו. אנחנו קוראים לתהליך הזה תפיחה. וזה בעצם מה שהכי כיף בלחמים ובעוגות שמכילים שמרים. בגלל תהליך התפיחה, שהוא בכלל תהליך תסיסה, אנחנו מקבלים לחמים ועוגות אווריריים, גבוהים וסופר טעימים.
מה המלח והשמן עושים?
המלח עושה כמה דברים. קודם כל, הוא עוזר לחזק את הקשרים בין מולקולות הבצק, ובנוסף, מכיוון שאחת התכונות שלו זה לספוח מים, הוא עוזר להגביר את הריכוז של חומרים מסוימים במזון, וכך הוא משפר את הטעם שלו. השמן מעניק לבצק מרקם יותר חלק. עברה שעה? עכשיו לכו להסתכל על הבצק. מה קרה? שימו לב לנפח של הבצק. רואים כמה הוא נהיה גדול? הבצק עכשיו מלא מבפנים בבועות של פחמן דו-חמצני. אחרי האפייה, ממש תוכלו לראות את הבועות האלה בחלה אם תחתכו אותה. צלמו עוד תמונה של הבצק התפוח שלכם. כעת, בעזרת מבוגר, חממו תנור ל-175 מעלות צלזיוס. הוציאו את הבצק מהקערה וזרקו אותו על משטח מקומח. כן, ממש לזרוק. זה עוזר להוריד טיפה את הנפח כדי שהחלה שלכם לא תתפוצץ. אל תדאגו, תכף נטפיח את הבצק שוב. עכשיו, חלקו את הבצק לרצועות ארוכות וצרו חלה בצורה שאתם רוצים. זה חלק שאני באופן אישי ממש לא טוב בו, אז לרוב אני נותן לאילת, אמא של יואב ודניאל, לעשות את זה בעצמה. טוב, על מי אני עובד? היא עושה את הכל בעצמה, והחלות שלה זה הדבר הכי טעים בעולם. אחרי שתיצרו את החלות, כסו אותן במגבת ותנו להם לתפוח שוב כחצי שעה. אחרי חצי שעה, החלות שוב תהיינה תפוחות ורקות. זה הזמן להבריש בביצה שתיתן מרקם וצבע לקרום של החלה, ואפשר להוסיף סומסום, מלח או כל מה שתרצו. הכניסו את החלות לאפייה של חצי שעה או עד שהתחתית שלהן זהובה, בתאבון. רגע, רגע, רגע! אל תשכחו לצלם שוב! בקשו מההורים להעלות את התמונות לאינסטגרם ולתייג אותי, דיאר יאיר פוזניאק. אל תשכחו לציין את שמכם ומאיכן אתם. אולי התמונה שלכם תתפרסם באינסטגרם שלי.
משימה מספר 5, אוסמוזה, מתוך פרק 55, דגים.
במשימת המחקר הזאת ננסה להבין איך המלחים שבמים משפיעים על דגים בים, באמצעות משהו שהוא בכלל לא דג, תפוח אדמה. אנחנו נחקור תנועה של מים לתוך תאים של תפוח אדמה ומתוך התאים שלו החוצה, בתהליך האוסמוזה. לניסוי תצטרכו תפוח אדמה, סכין לחיתוך, 3 כוסות, מים, מלח ומשקל של מטבח. שימו לב, את כל הקילופים והחיתוכים מומלץ לעשות בהשגחת מבוגר. קלפו את תפוח האדמה. כעת השתמשו בסכין, הורידו את הפינות המעוגלות וצרו מלבן ארוך שיהיה בערך בגובה של 2 סנטימטרים. ריתחו את המלבן ל3 חתיכות שוות בגודלן עד כמה שאפשר. כעת הכניסו לכוס אחת מים מתוך מתקן לסינון מים או מתוך בקבוק קנוי. הכוס הזאת מדמה לנו מקווה מים מתוקים עם מעט מומסים, כמו הכינרת למשל. לכוס השנייה הכניסו מים מהברז, הוסיפו כפית אחת של מלח וערבבו היטב. הכוס הזאת מדמה לנו את הים, שבו יש מים מלוחים. לכוס השלישית הכניסו מים מהברז, הוסיפו כף מלח וערבבו היטב. הכוס הזאת מדמה ים עם תכולת מלח גבוהה מאוד כמו ים המלח. קחו מגבת נייר ונגבו היטב את קוביות תפוח האדמה. כעת, שיקלו בעזרת משקל כל אחת מהקוביות ורשמו את משקלה. המשקלים אמורים להיות פחות או יותר שווים. עכשיו, הכניסו את קוביות תפוח האדמה לכוסות, כל קובייה בכוס אחרת. המתינו חצי שעה. כשעברה חצי שעה, הוציאו את קוביות תפוח האדמה מהכוסות, נגבו אותן היטב במגבת נייר ושיקלו אותן שוב. השוו את המשקל שהתקבל בסוף הניסוי למשקל בתחילתו. אז מה קיבלנו ומה קרה כאן? כנראה שהתוצאות שקיבלתם מראות שמשקלה של קוביית תפוח האדמה שהייתה במים המסוננים לא השתנה ואולי אפילו עלה קצת. במים המסוננים יש מעט מאוד מומסים, ואילו בתאי תפוח האדמה יש יותר מומסים מאשר מחוץ להם. זוכרים שמים אוהבים ללכת לכיוון שיש בו יותר מומסים? המים שבקוס נכנסו אל תאי תפוח האדמה וניפחו אותם, וזה גרם גם לעלייה במשקל שלהם. כנראה גם שהקוביה ששמתם בקוס השנייה, שהייתה בכפית מלח, איבדה מעט מהמשקל שלה. במקרה הזה, דווקא בקוס שהיה במלח מומס, היו יותר מומסים מאשר בתאי תפוח האדמה. לכן מים זזו בדיוק באותה צורה כמו בקוס הראשונה, אבל הפעם מתוך תאי תפוח האדמה החוצה. כשמשהו מאבד מים, זה גורם לירידה במשקל שלו. וכנראה שבכוס השלישית קרה אותו דבר, רק שתפוח האדמה איבד יותר מהמשקל שלו. יותר מים יצאו מתאי תפוח האדמה, כי בסביבה של הקובייה הזאת היה יותר מלח. הניסוי הזה ממחיש מצוין את תהליך האוסמוזה. ולמה אמרתי כנראה? כי לכל אחד מכם בבית יש תפוחי אדמה מסוגים שונים, כוסות בנפחים שונים ומתקנים שונים לסינון מים. אם כולכם הייתם מבצעים את הניסוי בדיוק עם אותם כלים וחומרים, סביר להניח שהיו מתקבלות תוצאות יותר מהימנות, כלומר שאפשר יותר לסמוך עליהן.
אבל אבא, למה השתמשנו בתפוח אדמה ולא בדג?
שאלה מצוינת. דג חי קצת קשה לתפוס ולמדוד אותו, וגם לא הוגן לעשות ניסוי כזה על יצור חי עם רגשות וזיכרון. תפוח האדמה מהווה מודל, שזה אומר, דוגמה, לא בדיוק החיה שאנחנו בודקים, אבל מספיק קרוב, כי התאים של תפוח האדמה ושל הדג מתפקדים בצורה דומה בכל מה שקשור לכניסה ויציאה של מים. ערכו טבלה שבה תסכמו את התוצאות שלכם. בטורים כתבו את מספר הכוס, ובשורות כתבו את המשקל לפני ואת המשקל אחרי. בקשו מההורים לצלם, להעלות לסטורי באינסטגרם ולתייג אותי, דיאר יאיר פוזניאק, ואולי התוצאות שלכם יופיעו בסטורי שלי.
משימה מספר 6, פעילות של פרוקי רגליים בקרקע. מתוך פרק 57, פרוקי רגליים.
במשימת המחקר הזו, ננסה לראות את הפעילות של פרוקי רגליים קטנטנים בקרקע. למשימת המחקר הזו תצטרכו כוס, דגימת אדמה ומי חמצן בריכוז 3% שאפשר להשיג בבתי המרקחת. שימו לב, מי החמצן הם חומר קצת מסוכן ומותר רק למבוגרים לגעת בהם. קחו דגימת אדמה ומלאו בערך שליש כוס. לאחר מכן, שפחו מי חמצן על דגימת האדמה כך שיחסו אותה. חכו כמה שניות ואז חפשו בועות קטנות בדגימת האדמה. מה בעצם קרה כאן? מי החמצן מורכבים ממים ומחמצן. לפרוקי הרגליים הקטנטנים בקרקע יש אנזים מיוחד שמפרק את מי החמצן למים ולחמצן שמצטבר כבועות בחלק העליון של הדגימה. ככל שיש יותר בועות או קצף, זה אומר שיש יותר פרוקי רגליים בדגימה. נסו את זה עם דגימות אדמה ממקומות שונים או מאותו מקום אבל בעומקים שונים. קיבלתם תוצאה יפה? העלו לסטורי באינסטגרם בעזרת ההורים ותייגו את דיאר יאיר פוזניה. אולי התוצאות שלכם יתפרסמו בסטורי של יאיר!
משימה מספר 7, ויסו טמפרטורה. מתוך פרק 58, דו חיים וזוחלים.
בני האדם, כמו כל היונקים, מסוגלים לווסת את טמפרטורת הגוף שלהם ולשמור עליה יציבה, גם אם הטמפרטורה בחוץ משתנה מאוד. לפעמים קוראים לזה גם להיות עם דם חם. במשימת המחקר הזאת, אתם תבחנו את ויסות הטמפרטורה שלכם. למשימה לא תצטרכו שום דבר, חוץ מאשר מדחום שיכול למדוד את הטמפרטורה שלכם. את המשימה הזאת אפשר לעשות בכמה דרכים, תלוי באיזה עונה אתם מקשיבים לפרק הזה. אבל בואו נשתמש באחד המצרכים שיש לכל אחד מאיתנו בבית. המזגן. בשלב הראשון, תשתמשו במדחום כדי למדוד את טמפרטורת הגוף שלכם. אתם תקבלו תוצאה שהיא כנראה בין 36 ל-37 מעלות צלזיוס. אולי קצת פחות, אולי טיפה יותר. זו הטמפרטורה הטובה ביותר לתפקוד של גוף האדם. עכשיו הפעילו מזגן על טמפרטורה נמוכה מאוד ותנו לו לקרר את החדר. ייכנסו לחדר הקר וחכו 2 דקות. קר, נכון? יכול להיות שתרעדו ויכול להיות שתעשו קצת חיוורים. עכשיו מדדו שוב את טמפרטורת הגוף. באופן מפתיע או שלא, גם עכשיו אתם תקבלו טמפרטורה דומה למה שמדדתם קודם לכן, למרות שבחדר שאתם נמצאים בו עכשיו יש טמפרטורה נמוכה בהרבה. זאת הכוונה בשמירה על טמפרטורה יציבה. הרעידות בשרירים שלכם מייצרות חום שמעלה את חום הגוף הכללי. בנוסף, ההתרחקות של כלי הדם מהאור, שגורמת לו להיראות חיוור, גם מצמצמת את עיבוד החום. התוצאה הכללית היא שמירה על חום גוף יחסית יציב, גם אם מאוד קר בחוץ. אם במקרה אתם שומעים את הפרק הזה, ובחוץ מאוד חם, אתם יכולים לעשות את אותו דבר ולמדוד את הטמפרטורה כשאתם בבית או אחרי שאתם 10 דקות בחוץ. גם אם בחוץ יהיו 40 מעלות, טמפרטורות הגוף שלכם עדיין תהיה בין 36 ל-37 מעלות. שימו לב, הגוף לא יכול לווסת את הטמפרטורה לנצח. אם יש עומס חום קיצוני או עומס קור קיצוני, המנגנונים שמאפשרים את ויסות הטמפרטורה בהחלט הפסיקו לעבוד. המצבים האלה נקראים מכת חום או מכת קור והם יכולים להיות מסוכנים. אז לא לאפשר לעצמכם להישאר בתנאים קשים יותר מדי זמן.